הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
ממשלה, שום שלטענתו הצעת האוצר לא נותנת מענה לצרכים בסיסיים ביותר של מערכת הבריאות בשנים הקרובות ובראשם הזדקנות האוכלוסייה. ליצמן מוחה על אי כיבוד ההסכם עמו באשר לאישור רפורמת הסיעוד על ידי משרד האוצר. וזיהום הסלמונלה שמגיע גם לסלטי שמיר אחרי שהתגלה בתחינת הנסיך שסיפקה מוצרי גלב לסלטי שמיר. מנכ״ל סלטי שמיר אומר כי התווה את יצרני התחינה, המוצרים הוסרו מן המדפים, ברשתות מסירים את הסלטים מן המדפים, אבל מתברר כי רבים מבסיסי צה״ל קיבלו מן המוצרים הנגועים, יש מוצרים נגועים גם בשוק. עוד פרטים בהמשך המהדורה, וגם מדבר על ענייני חורבן בית המקדש. המהדורה האחרונה לפני תשעה באב, העורכת אסתי פלד, מוישי כאן על הביצוע הטכני, באולפן אבי ממרן. שלום לכם, ערב טוב, המהדורה המרכזית של יום חמישי בשבוע, ואנחנו רוצים לפתוח עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שלום לכבוד הרב. אנחנו נמצאים בערב תשעה באב, בתום ימי תשעת הימים, אנחנו מדברים על האבל, על חורבן בית המקדש, על ענייני בן אדם לחברו. נצא לשמוע מהרב אולי גם דברי חיזוק, אבל בעיקר אולי הצעות פרקטיות כדי לזרז את בניית בית המקדש.
תראה, אנחנו מדברים על שני בתי מקדש. תשעה באב זה הרי היום שבו שני בתי המקדש נחרבו, גם בית המקדש הראשון וגם בית המקדש השני. אז כולנו מדברים באמת על שנאת חינם, על הדבר החמור שגרם לחורבן בית שני, אבל צריכים לזכור שבחורבן בית ראשון, החורבן היה בגלל שלוש עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים, שלושה דברים חמורים כל כך, שכאשר עם ישראל יידרדר, למרות שהיו בו נביאים, למרות שהיו בו עובדים עבודת בית המקדש, והייתה בו השראת שכינה, למרות כל זאת הגיע מצב לחורבן הנורא כל כך. אז אולי קודם כל כדאי לזכור, המהר"ל מפראג שואל ואומר, שנאת חינם היא מאוד מאוד חמורה, אבל למה אומר המהר"ל, למה אם השנאה היא בסופו של דבר לאו בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך? זה לא שווה ערך לשבת, זה לא שווה ערך למצוות יסוד, בוודאי לא לשלוש העבירות החמורות. אם בית ראשון נחרב רק אחרי שהגיעו למצב החמור כל כך, של ריחוק מהקדוש ברוך הוא ועבירה על שלוש העבירות החמורות, אז בית המקדש השני צריך, אם נחרב, צריך היה להיות רק אחרי עבירה חמורה כל כך, ובכל זאת הוא נחרב אחרי לב של לא תשנא את אחיך בלבביך. אומר המהר"ל, זה בא ללמדנו את המשמעות של בית המקדש. הבית הראשון היה בית של השראת שכינה, ואני כבר מציע לכל מי שעוד לא למד לפתוח את תחילת ספר מלכים ולראות את תפילתו של שלמה המלך, שלמה שמבקש מהקדוש ברוך הוא, והיו עיניך אל הבית הזה, ואכן מבטיח הקדוש ברוך הוא, והיו עיניי וליבי אל הבית הזה, בית שכל מי שרק יתקרב אליו מיד ירגיש השראת שכינה. אז זה דבר משמעותי, שברגע שעברו על שלוש העבירות החמורות, כלומר הם לא מרגישים את השכינה, אם כך נסתלקה השכינה ובית המקדש נחרב. הבית השני, אומר המהר"ל, מלכתחילה לא יכול היה להיבנות ברמה רוחנית של הבית הראשון. כבר אין נביאים, ממש נביאים אחרונים בתחילת הבית. כבר אין נבואה, אז גם אין דברים אחרים שחסרים, וחמישה דברים שחסרו בבית שני, לא היו באותה דרגה רוחנית. אבל המהות שלו הייתה ליצור עם אחד. המהות שלו הייתה ליצור מרכז רוחני שאליו ינהרו ואליו יביטו מהעולם כולו, יהודים מכל מקום ומקום. אז הבית השני מהותו הייתה לחבר יהודים, ולכן כאשר הייתה שנאת חינם, הבית הגיע למצב שהוא לא שימש את תפקידו, ולכן הוא נחרב. אז היום אנחנו רוצים לבקש מהקדוש ברוך הוא את שני הדברים. אנחנו רוצים לבקש ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לזכות להשראה שכינה, להגיע לדרגה של קרבה אלוקית כמו שהייתה בבית ראשון. אבל גם אם טרם זכינו לדרגה הגבוהה הזאת, לפחות שנזכה לתורה אחת, לעם אחד ולמרכז אחד, בית שני שהוא היה מרכז רוחני, ושנאת חינם היא זו שפגעה בחיבור של כל עם ישראל סביב הבית הגדול והקדוש. אז כדאי, כשאנחנו חושבים לקראת הימים הללו, לזכור ששני החסרונות הללו, ריחוק מבורא עולם, וממילא גם המציאות הקשה הזאת והכואבת של שנאה בינינו, אלה הדברים שמרחיקים בינינו לבין אבינו שבשמיים.
אכן, הרב, ואולי עוד שאלה, כשאנחנו מדברים על האבלות הזו כבר כל כך הרבה שנים, ועם ישראל אבל, ואחר כך גם בתשעה באב, אמירת הקינות והצום, והתחושה שהדבר הזה נמשך כל כך הרבה שנים, גלות כל כך ארוכה, זה גם מוביל מטבע הדברים לייאוש, שאנחנו אבלים, אנחנו מבקשים שלוש פעמים ביום על בניין ירושלים ובית המקדש, ועל ביאת המשיח, וצמים, כל שנה ובכל שנה, וככה משהו אולי קצת נשחק בעניין הזה, אולי נשמע מהרב הדגש כדי להתעורר בנקודה הזו.
משהו בוודאי עלול להישחק, השגרה אוכלת בנו, וזו מחלה קשה של שגרה, אבל כנגד השגרה הייתי מבקש שנסב את שימת הלב למשהו משמעותי. את השאלה ששאלת, שאל רבה של צפת בתקופת הבית יוסף המוות, בספר נפלא בשם בית אלוקים. ושם, בשער התפילה, בפרק י' ז', אומר המבית שבעצם כולנו לא מבינים. הרי מתפללים דורות ומנסים ומבקשים, וכל אחד מאיתנו בכל תפילה מזכיר כמה פעמים בקשה של שוב השם לציון, ולא נענים, אז לכאורה מה פתאום שעוד תפילה תעזור? אומר המבית, אנחנו לא מבינים. דברים גדולים מגיעים אחרי ריבוי של תפילה. האימהות היו עקרות כי הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. אז שרה אמנו התפללה עשרות שנים מאז שנישאה לאברהם אבינו. היא התפללה וביקשה בן. אברהם אבינו מתפלל עליה בעשרות השנים הללו. וצירוף התפילות הזה הוא דבר כל כך גדול שבעקבותיו זוכה העולם כולו ללידתו של יצחק אבינו. גם יצחק ורבקה לא זוכים לבנים. וגם הם מתפללים, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. והתפילה הזאת של האבות והאימהות מזכה את העולם כולו ביעקב אבינו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מבקש ורוצה תפילה, ולעיתים בשביל דבר גדול לא מספיקה תפילה אחת, גם לא עשר תפילות. בשביל דבר כל כך גדול, כמו בניין המקדש, כמו שוב השם לציון, בשביל זה צריך הרבה תפילות. אז כל אחד צריך לזכור, כמילותיו של הרמב״ם שמדבר בעשרת ימי תשובה. עוד דבר קטן אחד, עוד מעשה אחד, לעשות עוד תפילה אחת להתפלל, עוד מעשה קטן אחד, זה בדיוק מה שחסר כרגע כדי לגרום לקוס, לגלוש על גדותיה ואז להגיע למצב של השראת שכינה. נכון, השגרה אוכלת בנו וכבר שנים יש ביטוי אפילו של ליבו גס בו, שאתה כבר לא מתרגש כל כך כשאתה מגיע ואתה מתרגש מאוד כשאתה רואה את הכותל המערבי, אבל מתרגל למצב שבסופו של דבר חסרה לנו השכינה בצורה המלאה. לשם כך קבעו לנו חכמים את ימי האבל, לזכור, להיזכר, וביטוי שאומר הרמב"ן אינו בדין שיראה בית אלוקינו חרב, ועל כן אנחנו לא נוכל לעשות דברים מסוימים. ואז שואל אדם את עצמו, אז השבוע למה לא אכלתי בשר? שואל אדם את עצמו, אז למה אני באבל שכזה ובצורה במנהג זה ומוסיף עוד, וכל הפרטים הללו מזכירים לנו ואומרים הקדוש ברוך הוא חפץ לגאול אותנו. אנחנו צריכים להוסיף עוד תורה, עוד מצוות, עוד קרבה לבורא עולם ולהראות אחווה בינינו, שכדי להתחיל להגיע לדרגה הראשונה הזאת של חיבור שבית המקדש מחבר את כל העולם כולו, ובמילא לזכות גם לקרבת אלוקים להשראת שכינה.
יישר כוח, דברים מעוררים ואקטואליים מתמיד. תודה רבה לכבוד הרב הראשי לישראל,
תודה, דוד לאו. תודה ובשורות טובות.
בשורות טובות, שנזכה בבניין ירושלים.
במהרה.
אמן, תודה. אנחנו מכאן לענייני היום, הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, שלום וערב טוב לכם.
שלום, ערב טוב.
בתקווה שלא אכלתם היום סלטי שמיר, אני רוצה דווקא לפתוח עם העניין הזה, שוב הסיפור הזה חוזר, והפעם זאת חברה אחרת.
אני שמעתי צליל ניתוק.
כן.
אולי שווינגר התעורר מהדברים של הרב הראשי, וכי צריך ללמוד ולהתפלל.
לא יודע, אולי שווינגר איתנו? אולי הוא כן אכל מסלטי שמיר.
לדעתי הוא שמע את הדברים של הרב, אני פשוט החליט ברגע אחד להפוך את עצמו ולהתחזק, לעזוב את החדשות ולהעמיק בתפילה ודברי מוסר.
הרב שווינגר, דבר.
הלו.
כן, טוב. שלום לך.
כן. ערב טוב.
ערב טוב ומבורך. טוב, אם אתם רוצים להתחיל עם ליצמן שמתנגד לתקציב, עם הסקרים שהתפרסמו אתמול והיום, תוביל, שימן.
אני אגיד לך, אנחנו נמשיך,
סליחה, סליחה,
כן, כן. מי אמרת
שיוב? לא, נתתי לשימן להוביל, כי הוא בסוף ישאל אותך, אתה תענה.
לא, חשבתי שמן הראוי, באמת, אנחנו יום לפני תשעה באב, יום אחרי לוויה, שבוע אחרי לוויה, אני חושב שמן הראוי, וגם לסיים, היה משהו מיוחד בשתי הדמויות שנפטרו השבוע, המאור פנים ואהבת חינם שלהם לכל יהודי ויהודי. ואני חושב שלפני שמגיעים לוויכוחים ולסקרים ולקולות ולהרשים ולפיצוצים למיניהם, בוא נזכור את העיקר, שאף פעם לא נגיע לשנאת חינם, ושתמיד אם יהיו לנו עבירות זה רק על אהבת חינם כמובן. שימן בבקשה,
אגב,
תוביל.
אגב, לא רק אם אתה כבר נדבר על שני הדמויות, אני חושב ששניהם אולי שביטאו יותר מכל את מה שאנחנו מכנים בעולם הישיבות, גדלות האדם.
לגמרי.
ודווקא בדור שהוא כל כך חסר לנו הגדלות הזאת, ושהוא כך מתמעט הגדלות הזאת, הקדוש ברוך הוא כתוב גם בחזל, שלוקחים איתנו דווקא את הדמויות שמיוחדות בזה בשביל לעורר אותנו לדברים האלה.
אנחנו נמצאים בדיוק גם בתשעת הימים, אחרי הדברים של הרב לאו, צריך לזכור באמת מכל מה ששמענו על הרב פינקל, זכר צדיק לברכה, הדבר שככה תפס את הלב זה בריחה מהכבוד, הוויתור על הבניינים, על התפקידים, על ה...
אבל זה מה שרואים אצלו, ממש התקיים מילה במילה.
הבורח מן השבוע, ממש.
לגמרי, ראו את זה אתמול בלוויה. זכיתי להיות בכמה קטעים שלה. אני רוצה להגיד, הרבבות שליוו אותו, יותר ביטור. אני אומר שאם רבי היה רואה את זה בחיים, זכר צדיק לברכה, הוא היה מחייך, מה אתם צריכים להטריח את עצמכם כזה יום חם? אבל ראית ישישים, אברכים כבר מעל 50 ו-60, מירס ותיקים, יחד עם הבנים, וחלק ראיתי גם עם נכדים ונינים. רבריה היה דמות שלאורה הלכו, ואותה ליוו.
אגב, אני חושב שיש עוד נושא אחד שיש לקחת מרבריה, אומנם לא הכרתי אותו באופן אישי, ראיתי אותו כמה פעמים, אבל סיפור אחד שגם הבאתי אותו השבוע בעיתון, שהוא מאוד נגע לי ללב, אני חושב שהוא בעצם מחייב את כולנו להתאבל בפטירה שלו. היה לפני 26 שנים שנפטר רבי נשפינקל, ישיבת מיר, שהייתה ישיבה קטנה יחסית לוודאי יחסית להיום, אבל גם באופן לשאר הישיבותי, הישיבה עם 400 בחורים ואברכים, ורבי נשנפטר, והיה שני מועמדים טבעיים לרשת אותו, היה את רבי נשפינקל שהיה חתנו, והיה את רבי שהיה נכד והיה גם יותר מבוגר ב-13 שנים ומועמד יותר טבעי, ורבי נשנפט להשאיר את הישיבה לחתן שלו שהיה בחור אמריקאי, ואולי הסגנון לימוד שלו לא התאים בדיוק לישיבה, ומטבע הדברים, כמו כל מקום שיש שני מעמדים, התאספה קבוצה גדולה מסביב דווקא לרבריה, וניסו לחתור תחת המנהיגות של רבי צבי. זה היה ככה אלול שלם שאמרו בככה ואמרו ככה, ואמרו לרבריה, תשמע, זה טובת הישיבה וכלל ישראל, ולהציל את מיר ולהציל את והסבא מתאים שתקף בקברו וכן עליו. הישיבה געשה, ובשמחת תורה מקובל בכל עולם הישיבות שהבחורים רוקדים סביב לראש הישיבה, הוא אוחז בספר תורה ורוקדים סביבו, הוא הדמות הכי מזוהה עם התורה, אז כולם רוקדים מסביבו, ורבריה שם לב שקבוצה גדולה של בחורים רוקדת מסביבו, ודווקא רבי נשיא צבי שהיה ראש הישיבה בפועל, מי שמינה אותו השוור שלו, עמד בקרן זווית כמעט בלי אף בחור, הוא קלט מיד למה רוקדים מסביבו דווקא, והוא באצילות נפש פיזר את המעגל מסביבו, ובהכנעה הוא התכופף, מי שהכיר אותו תמיד היה לו את ההכנעה ואת התכופפות הזאת, התכופף ככה לפני רבי נשיא צבי, וכתלמיד בפני רבו התחיל לרקוד בפניו ממש כמו הצעיר התלמידים, וזה בעצם גמר את המחלוקת, ואפשר לישיבת מיר להפוך למעצמה של תורה, שהיום 6,000-7,000 מידה בכל הארץ, ונושאת פירות ופרי פירות של זה, וכולנו חייבים, כי אנחנו רואים במקומות אחרים שפויס כאילו, שלא היה דמויות עוד כאלה כמו רבריה, שידעו למחול על כבודם, שמחריבים את הדור, מחריבים את עולם התורה, ואנחנו שרואים כזה מעצמה, שאין ספק שקדוש ברוך הוא מגלגל זכות על ידי זכאי, ונתן לרבריה להיות שותף בהקמת המעצמה של תורה, וגם רואים שהוא לא הפסיד, הוא זכה לישיבה, הוא הקים את ישיבת מיר ברפל, למד בראשה, לא לטרדות כלכליות, הוא העמיד אלפי תלמידים בנחת, בשקט, וכמו שהרשבינגר אומר, הכבוד רדף אחריו, ואנחנו רואים שלא מפסידים אף פעם מלוותר, ורואים איך הקדוש ברוך הוא גורם למי שנותן מעצמו להפוך מישיבה קטנה למעצמה של התורה לדורי דורות.
נו, עכשיו צריך לעבור לליצמן, אתה מבין את הבעיה? קשה, באמת, אני לא אומר את זה חפוך לי לכלפי הרב ליצמן, אלא כלפי שקשה לשוב באמת לשגרה היומיומית, אבל שאלת על הסקרים. כמו שלא התרגשנו ששס דגני נתן לארבע, ופתאום בסקר שמונה, אמר פעם שמעון פרס דבר נכון. סקרים זה נעים להתבשם מהם, אבל לא יותר מזה.
אגב, כשאתה אומר התרגשנו, למי אתה מתכוון?
הייתה ליהדות החרדית, אני חושב שאין יהודי חרדי שלא יחב בחיבה שאיזה נציגות חרדית יורדת מר ברייטקופ. לא משנה אם הוא ספרדי או אשכנזי, כל יהודי, כמו שאני שמח שאגודת ישראל או יהדות התורה היא לפעמים 12 ולפעמים 7.
אגב, אני מפורק לרסיסים מהצניחה של יהדות התורה מ-12 מנדטים ל-7. זה לא קל ב-5 מנדטים לאבד תוך שבוע.
תראה, אבל אם כבר נגזר על התנועה לאבד 5 מנדטים, טוב שזה ב-9-take, טוב שזה בתשעת השבוע, תקבנקו באווירה של דיכאון, אז זה משתלב לא רע. תאר לך שהיה פתאום היום 12, עד שאתה מספיק להתאבל על השמיר שנמצא בתוך הקורנפלקס, פתאום הכל יקפוץ החוצה.
דברים כדורבנות.
עכשיו לגבי התקציב, אם תרשה לי אבי, צריך לתת פה קרדיט גדול מאוד לרב ליצמן, על זה שהוא יוצא נגד איזה, אני לא רוצה להגיד אג'נדה או אוגדה או כנופיה של רופאים בכירים שכולם רדו לגעת בהם, אלה שמפנים את זמנם היקר לשרפ, ולא ניכנס עם טוב או לא, ומזעזע לפעמים את עמות הסיפים שבעולם הרפואה אנשים לא האמינו שאי פעם ייגעו בהם. צריך לתת לו את מלוא הקרדיט, את מלוא הגושפנקה.
אגב, גם אם הוא לא צודק.
עוד מילה, כל אלה שגם עשו ממנו מאמי לאומי, ופתאום יש ביקורת, צריכים לדעת שעל כל נציג ציבור, לא להתבשם מיתר סקרים שמחמיאים, ולא להיבהל גם שיש ביקורות. זה חלק מעבודתו של איש ציבור.
אגב, אני מסכים עם שוינגר, שגם אם יש ביקורת עליו, וגם אם יש, הם לא מסכימים בדיוק עם רפורמת השבן, שאגב, לדעתי 90% מאלה שכותבים, לא מבינים מה הם כותבים, יש פתאום ביום אחד, ואנחנו יודעים גם איך עושים את זה, פתאום נהיה הלאום כזה, ואת יודע, לינץ', השר הכי מוצלח בממשלה, שזוכר לנקוד הכי גבוה בסקרים, פתאום נהיה, אתה רואה אותו, אתה פותח עיתונים או אתרים או דברים כאלה שמסקרים את הפעילות שלו, שעד אתמול הוא היה המלך העולם, פתאום לא היה קטסטרופה כזאת, זה צריך להיכנס לפרופורציות, וגם לא שתף פעולה, מיוחד אנחנו, כלי תקשורת החרדים, לא צריך לשתף פעולה, למרות שיש כאן גורמים רבי השפעה ורבי ממון שנכנסים כאן לעובי הקורה, כי על הכף מונחים אחרי בתקציב המדינה הזה, באמת, אם מדברים על חברות הביטוח או על קופות החולים, רפורמות של מיליארדי שקלים. אבל אנחנו צריכים לפחות, שיהיה לנו קצת אינטגריטי, לפחות להציג גם צד שני, ולא להיכנע ישר לגדודי היחצנים והכספים שמוזרמים כאן לתוך המערכת הזאת.
טוב, בזה תמו דברי הסיכום שלכם להשבוע. חבל שלא סיימתם הדברים שפתחתם, אבל
לא, לא, היה גם השבוע מלחמת קרדיטים, אבל כבר נמאס.
זה כל שבוע, זה לא רק השבוע.
אז בוא נדלג על זה.
גם השבוע היה חם, אגב, מזג האוויר שרוף.
נאחל לכולנו שלא נצטרך לצום, ועד יום ראשון ייבנה בית המקדש במהרה בימינו.
אמן ואמן. הרב יוסף שוינגר ושימן ברייטקופ, תודה רבה לשניכם.
תודה
ושלום.
נצא לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. חולי סוכרת? הסוכרת היא מגפה שפוגעת בעיניים, בכליות ובגפיים. על ידי טיפול טבעי ניתן להוריד את רמות הסוכר ולהתרחק מסיכונים. לפרטים חייגו עכשיו 08-928-5234 08-928-5234.
סייל ענק בפאות רמי, מ-1,500 ועד 3,500 שקלים ב-12 תשלומים ללא ריבית. ז'בוטינסקי 12 בני ברק, פאות רמי, לחבוש וללכת. 03-73-11-620.
בין הזמנים, אל תבזבז את הזמן. מכון גייט ללימודי אנגלית פותח מסלול לבני ישיבות, גם לחסרי ידע. בבין הזמנים הזה לומדים אנגלית במכון גייט. התקשר עכשיו, 025-70-30-60.
כל החנות ב-60% הנחה. אופטיקה אלפרין. יותר בריא, יותר טעים וגם משתלם. גם בתשעת הימים לילדים שלי יום יום טרה. כל מוצרי החלב המעולים של טרה ללא חומרים משמרים. חפשו אותנו בנקודות המחירה. טרה, יותר בריא, יותר טעים.
בין הזמנים, אל תבזבז את הזמן. מכון גייט ללימודי אנגלית פותח מסלול לבני ישיבות, גם לחסרי ידע. בבין הזמנים הזה לומדים אנגלית במכון גייט. התקשר עכשיו, 025-70-30-60.
שלום מאזינים, בישראל יש אלפי ילדים ואלמנות המבקשים לעצמם דבר אחד, להיות שבעים. המבט התמים של יתום המבקש להיות שבע נוגע ללבבות רבים. אנו בארגון יד עזרה ושולמית מביאים את הקרן האור עבורם ודואגים שלא יישארו רעבים, אך לבד איננו יכולים. כדי להעניק ארוחה חמה, אנו זקוקים לטוב לבכם עבור אותם ילדים ואלמנות החיים במחסור. חייגו, כוכבית 9171, אלמנה ויתום לא תענון, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמות.
ילדים, כולם מוכנים? יוצאים לנופש.
חגיגת בין הזמנים של טור פלוס במלון יערים במעלה החמישה. החופשה המשתלמת והמענה ביותר לכל המשפחה עם פעילויות מסביב לשעון. והכל במלון מפואר, באווירה כפרית ובידוע כשרות של הרב בורנשטיין. אז למה אתם מחכים? מערו והזמינו חופשת קיץ משפחתית בטור פלוס. 03-9-05-05-05 03-9-05-05-05.
בין הזמנים, אל תבזבז את הזמן. מכון גייט ללימודי אנגלית פותח מסלול לבני ישיבות, גם לחסרי ידע. בבין הזמנים הזה לומדים אנגלית במכון גייט. התקשר עכשיו, 025-70-30-60.
מה תרצה בשמנת שלך? יש לנו קפה, ארוחה עסקית, ארוחת בוקר. חדש בירושלים, שמנת, מסעדה חלבית בהכשר הרב רובין. תפריט עשיר לארוחות בוקר, עסקיות ולבילוי זוגי. לפרטים ולאירועים עד 50 איש חייגו 1-700-55-39-39. שמנת, כנפי נשרים 13, ירושלים.
אמרו עליה שיש בה כולסטרול. לא נכון, תשכחו מכל מה שידעתם.
בלובנד אינה מכילה כולסטרול כלל. עם בלובנד אתם נהנים מעוגות ומאפים מעולים בלי נקיפות מצפון. בלובנד, המומחה שלך לאפייה.
בקיץ הישראלי אתם צריכים טורנדו. במזגן טורנדו שקויח סוס אחד. עכשיו בטורנדו מזגן אחד כוח סוס בדירוג אנרגטי A, חסכוני בחשמל ועם 5 שנות אחריות מורחבות, רק ב-1490 שקלים. טורנדו זה לא סתם מזגן חזק, זה מזגן חזק וברוך. טורנדו, מזגן איכותי לחיים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עם הדוקטור ליאוניד אידלמן, יושב ראש הסתדרות הרופאים, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב, גם כתבנו צבי טסלר על הקו, שלום צבי.
שלום, שלום.
השביתה החלה היום באופן מצומצם, תימשך גם מחר, תן לנו משפט אחד על המסע ומתן.
אז המסע ומתן בין הרופאים ירחיב עליו דוקטור אידלמן, אבל בכל זאת בית חולים אחד יצא מהשביתה בעקבות החלטה של בית הדין האזורי לעבודה. בתי חולים של הדסה לא שבתו החל ב-10 בבוקר, שאר בתי החולים הציבוריים אכן שבתו, ביום ראשון הם חוזרים לעבוד וצריך לראות מה יקרה אחר כך. Okay. שכל זה בצל ההודעה של ליצמן על זה שהוא מתכוון לא לתמוך בתקציב עד שיהיו תוספות למערכת הבריאות.
כן, זה לא רק בגלל השביתה, הוא מתנגד גם בגלל הרפורמה הסיעודית, אבל אנחנו נשאל את הדוקטור אידלמן, מה הדרישה הכי קריטית מבחינתכם כדי לחזור לעסקים כרגיל?
הדרישה שלנו היא להוציא לחוק ההסדרים סעיפים שהם מצמצמים את הרפואה. לא מאפשרים לרופאים להמשיך בטיפול, טיפול שאנחנו יכולים לתת. הסעיפים האלה מטרתם לחסוך כסף, לחסוך כסף על חשבון חולים. אנחנו לא יכולים להשלים עם המצב שאנחנו היום נותנים תורים לאולטרסאונד לחצי שנה, אנחנו נותנים תורים לניתוח קטרקט ל8 חודשים. המצב הזה הוא בלתי נסבל. אנחנו חייבים לגרום לכך שהמצב ישתנה.
אבל כמו שאנחנו זוכרים את הסבבים הקודמים, גם שביתות וגם מסע ומתן, בעצם באו לקראת הרופאים כמעט בכל מה שכבר ניתן. התוכנית, גם הרפורמות שעשה השר הנוכחי וגם תוכניות נוספות, אני מבין שלמרות כל אלו עדיין הקושי הוא רב.
הקושי הוא רב. אנחנו לא נלחמים כעת על שכר הרופאים. ב-2011 נלחמנו על שכר הרופאים, נלחמנו על המענקים, על ההטבות לפריפריה. היום אנחנו נלחמים לטובת המטופלים גרדה, רק לטובת המטופלים, כדי להביא משאבים לקצר תורים, כדי שהרופא יוכל לטפל ולא לחשוב רק דרך החור שבגרוש.
כשאנחנו מדברים על השביתה הזו, אתה יודע, במשרד הבריאות אומרים כשביתה מיותרת, הם יודעים את החוסרים, הם מכירים את הבעיות, הם נלחמים כדי להביא עוד כסף, אתם לא מסייעים להם בשביתה, כך אומר שר הבריאות.
אנחנו לא מסייעים למשרד האוצר, אנחנו בהחלט רואים באותה עין ההודעה של כבוד שר הבריאות, ואנחנו הוצאנו גם הודעה תומכת מאוד במה שהודיע שר הבריאות. בבחינה זו, מה שאנחנו דורשים זה יעזור לכל אחד במדינת ישראל. נצליח לקצר תורים, כל אחד יוכל ליהנות. נצליח לראות שהרופא באמת יפעיל שיקול דעת מקצועי רפואי שלו, נגיע למצב שהלחץ הכלכלי שלו לא יחייב אותו לא לתת טיפולים נכונים לחולים, כל אחד יוכל ליהנות מזה, וזו המטרה שלנו.
אוקיי, עד מתי השביתה? אתה לא יודע.
אנחנו מתכננים את הצעדים הבאים, אנחנו כמובן לא שופטים בתשעה באב, אחרי זה נוציא הודעה.
למה בית החולים הדסה לא משתתף איתכם בשביתה?
בית החולים הדסה נמצא במצב מיוחד, הוא בעצם בית החולים בפירוק. וכשהם פנו לבית הדין לעבודה, השופטת לקחה בחשבון גם את הנימוקים האלה, ולגבי בית החולים הדסה המצב השתנה ב-10 בבוקר, כפי שאתם אמרתם, לגבי בתי חולים אחרים, השביתה נמשכת 24 שעות.
הדוקטור ליאוניד אידלמן, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואנחנו פונים אל הפרופסור זאב רודשטיין, מנהל בית החולים הדסה. שלום אדוני.
ערב טוב לכל המאזינים.
ערב טוב. אתם הוריתם לעובדים הרבים של הדסה, אין שביתה, עובדים כרגיל, מעניקים שירותים לכל החולים. שוב, כמובן בעקבות בית הדין, שמנע פגיעה בחולי הדסה.
האמת היא שכולנו, גם אתם... גם הציבור חייבים תודה לבית הדין על כך שבאמת אפשר לנו לתת טיפול איכותי וטוב כמו שבהדסה החדשה יודעים לתת לכל הציבור. ושראיתי היום ילדים שבסופו של דבר טופלו ונותחו ולא ניתחו, זה היה פנטסטי, היה לי אור בעיניים, הרגשתי נפלא שהצלחנו לתת טיפול רפואי לאלה שזקוקים להם.
והאמת היא ש...
כן, אני חייב להגיד מילה אחת על הצוות, אתה... אתה פשוט לא מבין, אמנם ב-10 קיבלנו את הצו שאין לנו שביתה יותר בהדסה, אבל כל הצוות כבר היה מוכן עוד קודם, בחיקה, כדי שהוא יפשר, יתאפשר לו לחזור חזרה ולטפל בחולים עם הרבה אור בעיניים והרבה חיוך, ואני חושב שזה היה יום טוב מאוד בהדסה, היה יום נפלא, אני חושב שהצוותים, מה שנקרא של הדסה, היו בסך הכל מאושרים, הם יכולים לעזור לאנשים ולא... מסתכל על האנשים הסובלים בחיליון עיניים.
דווקא אתם, מאחר ואתם לא שופטים ואתם לא חלק מהעניין, שוב, כן, בעקבות בית הדין, אבל עדיין אתם יחסית מחוץ לתמונה, אז אולי דעתך תהיה ניטרלית במקרה הזה. אם אני אשאל אותך על השביתה, על עצם השביתה, שמעת את דוקטור אידלמן, אתה מכיר היטב.
שמעתי את דוקטור אידלמן, גם ישבתי אתמול בלילה יחד איתו, וגם שמעתי לראשונה, בעצם את מסכת הדרישות של ההסתדרות הרפואית. אז מתחיל בדברים שלגמרי היה לי קל להזדהות איתם, כמו למשל שהאוצר בפתיח לדברי החוק כתב שם שרופאים פרטיים מנצחים שלא לצורך, וזה כאב לי נורא לשמוע את מדינת ישראל בעצם מאשימה את הרופאים במדינה, נקרא לזה בית הכסף, כי לנתח כשלא צריך ולקחת כסף, אתה יודע, זה נשמע מאוד צורם.
לנצל את העובדה שהם גובים מחיר פרטי, כן.
כן, אבל זה חרה לי, ואמרתי דעתי שם בכל רם. שמעתי על חלקים אחרים שפחות נוגעים להדסה, כמעט, בוא נגיד ככה, הנושא של הקרבות מול רופא תאגידים ולעבור לרופא מדינה ומי יפעיל ב-MRI, אם זה תאגיד או המדינה. אני חושב שמשרד האוצר והרפרנטים של הבריאות הלכו צעד אחד מיותר ופגעו בעצם ביעילות של המערכת בהצעות שלהם. ואני מקווה שכמו שהם נסוגו מהסנקציות על מנהלי המחלקות, הם יסגו גם מסנקציות אחרות שהם מתכננים, כי בסופו של דבר זה לא מביא ליעילות. כן. ומה מה שנקרא משמש, מה שנקרא אור ונר לרגלי, זה דווקא הנושא הזה שאם אנחנו נעבוד יותר יעיל, יותר טוב, נקצר תורים, נעשה יותר, נתייעל, בסופו של דבר לשרת את הציבור יותר טוב, וזה מה שחשוב באמת. ולפעמים אני חושב שיותר מדי רגולציה, זה פשוט תוקע מקלות בגלגלים ומפריע לך לעשות את מה שאתה יודע לעשות הכי טוב. וזה להציל חיים, להחזיר חיוך לפנים של אמהות, למנוע סבל ולטפל באנשים.
כן. אני זוכר את הערכה שיש לך לשר הבריאות יעקב ליצמן, הערכה הדדית אגב, הוא גם מזכיר אותך בדרך כלל כמי שהצליח להביא ניהול מוצלח ולהוציא בית חולים שממש היה על סף תהום ולנסות לייצב אותו. ובכל זאת, כשאתה משמיע את דברי הביקורת הללו, בעקיפין זה ביקורת עליו, על ההתנהלות שלו,
לא,
של
אנשים שסורים אותו. אני חושב שלא, מי ששמע אותו היום, קודם כל יש לי הערכה רבה על הרב ליצמן. יש לי הערכה רבה, כי הוא בא לתפקיד מתוך רצון, ומתוך רצון לתרום לכל עם ישראל, ואני חושב שהוא מהווה קטר רציני מאוד, שאני שמח להיות קרון ברכבת שלו. ולכן, מה שנקרא, גם הרתמות שלו לטובת הדסה ולטובת הציבור הירושלמי, אני חייב להגיד, בנושא הזה ראויים להערכה. אני חושב שגם הוא הופתע מחלק מתוך הצעדים שהעלה משרד האוצר, וגם היום הוא התבטא, והוא אמר אפילו במילים שהוא עוד עלול להצביע נגד התקציב, מדוע? כי הוא יודע על המצוקה, הוא מסתובב, הוא רואה ברגליים, הוא רואה אנשים סובלים, הוא רואה אנשים עומדים ומחכים בתור, והוא שותף לכל הסבל של הציבור, ומהמקום שבו הוא נמצא הוא לא יכול להישאר אדיש, הוא חייב להתגייס באופן מלא, אוקיי, לטובת המערכת הציבורית. ואני חושב שאם מישהו ישאל אותו באמת בשאלות צולבות, ישר, מה שנקרא בין העיניים, כמו שאני אומר בינינו, הוא היה אומר שהדרך להבריא את המערכת הציבורית לא צריכה לעבור בלהרוס את המערכת הפרטית. חשוב שתהיה גם מערכת פרטית, ואני אומר לך את זה מי שמנהל בית חולים ציבורי, ומי שכבר למעלה מ-38 שנים נמצא במערכת הציבורית. צריך לעזור ולהבריא את המערכת הציבורית, אבל לא צריך להרוס את המערכת הפרטית בשביל לעשות יותר טוב למערכת הציבורית. המערכת הציבורית משוות למשאבים, משוות לכוח אדם, משוות לאמצעים, היא מיובשת. כל המערכת כולה בגרעונות, החל מקופות חולים וכלה בכל בתי החולים הציבוריים. די כבר, מישהו צריך לפקוח את העיניים ולהבין שמה שהמדינה נותנת זה פשוט לא מספיק, וגם צריך לתת באופן סחלטני, באופן כזה שיתמרץ את המערכת לעבוד יותר, לעשות יותר ולהיות יעילה.
רק לסבר את אוזני המאזינים והשומעים, הפרופסור רוטשטיין, אני אשאל אותך כדי להבין בכלל את המקרו עכשיו. ישראל מובילה בתחום הרפואה בעולם, בהתקדמות, בטכנולוגיה, בידע, אבל בשירות נמצאת מקום לא טוב. יש פער אדיר בין מה שקורה בשטח לבין חוד החנית בהתקדמות ובכישרון. איך אפשר לצמצם את הפער הזה?
בוא נגיד ככה, אין ספק שישראל היא אחת המדינות המובילות ברמת הרפואה. הרפואה הכי איכותית, ועכשיו שאני בהדסה אני ממש רואה את זה בעיניים. אין ספק שהרופאים הם באמת הטובים ביותר, המתקדמים ביותר, עם שיטות, עם ידע. ואיפה אנחנו קורסים? אנחנו קורסים לא ברמת השירות, אנחנו קורסים בארגון, בארגון מערכת הרפואה. כשאנחנו מראש מקבלים החלטות, כמו למשל תפיסת העולם של האוצר, שהמערכת לא אוכלת בלי סוף, צריך לעשות לזה סוף, ואנחנו מייבשים את המערכת, אנחנו רואים את התופעות הללו. בית חולים אחד, ירושלמי ותיק של הרבה מאוד שנים, נעלם מהמפה, בית חולים שני פשט את הרגל, היה במה שיקרה ביקשת הגנת בית המשפט, שאר בתי החולים מקבלים סובסידיות כבדות, כאותו דבר גם בתי חולים אחרים, כולל בתי חולים ממשלתיים, כולם מסובסדים. אז משהו לא בסדר בבסיס. אילו היו נותנים לרופאים לעשות את העבודה שלהם כמו שצריך,
אמרת את המשפט. מי שעושה את העבודה זה אנשי כלכלה ולא רופאים, כמו בהרבה מאוד תחומים אחרים במדינה, וזאת הטעות.
זה לא סתירה. גם אנשי כלכלה מבינים וצריכים להבין, וצריך המון מאנשי הכלכלה שיהיו כלכלנים רפואיים שיבינו גם את המטריה הרפואית. אבל צריך גם תפיסת עולם וגם סדרי עדיפויות. במקום הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, סדרי עדיפויות הם אחרים. וסדרי העדיפויות לא מתעדפים מספיק טוב ומספיק גבוה את המערכת הרפואית הציבורית. ואנחנו, כל מה שאנחנו רואים זה קשור בנושא של סדרי עדיפויות. אם מחר בבוקר היו בוחרים ממשלות ומפלגות על פי התרומה שלהם לבריאות, אז העסק היה משתנה. כי יש מדינות דרך אגב שממשלה קמה ונופלת על בריאות. אצלנו זה לא יקרה. הבריאות היא לא בסדר העדיפות הלאומי שלנו. יש דברים הרבה יותר חשובים בעיני הנבחרים שלנו, שהם גם כמובן תמיד חושבים גם לבחירות הבאות, בצדק. אם הציבור שלנו היה, הציבור עצמו היה שם את הבריאות כנושא חשוב, לפחות כמו החינוך, ולא פחות מהחינוך, ואנחנו יודעים את המאבקים הקשים שיש על נושא של החינוך במדינת ישראל, אני חושב שעם ישראל היה מרוויח.
כן. הנה, עוד דוגמה, למשל, למה במדינות רבות בעולם, השרים הם בכלל אנשי מקצוע, שנבחרים לטפל בתחומים שהם מתמחים בהם, או מומחים בהם, ולא פוליטיקאים. ועוד דוגמה, ממערכת הבריאות, בצורה מוחשית, הדברים שלך כאן מבטאים את זה היטב, הפרופסור זאב רוטשטיין, מנהל בית החולים הדסה. תודה רבה לך.
שיהיה טוב לכולם, ושוב, תודה לאלה שאפשרו לנו היום, בהדסה החדשה, לטפל, מה שנקרא, עם כל הלב וכל הנשמה, בכל הבאים בשערינו. תודה לך.
שתהיה רפואה שלמה. תודה גם לך, ואנחנו חוזרים אל כתבנו צבי טסלר. שלום צבי. שוב?
שלום, כן.
אנחנו נצרף אלינו את...
כן? כן, רק בהקשר של זה של השביתה, צריך לומר, השביתה התחילה בכלל, והאיומים בשביתה התחילו על הסיפור שמנהלים מחלוקות שאמורים להיכנס, שיאסר עליהם להיכנס ולטפל ברפואה פרטית. זה בכלל יצא מחוק ההסדרים, אבל השביתה כאמור יצאה לדרך גם בלי אותו תיקון בחוק,
כן. איתי גדסי כתבנו מצטרף, שלום איתי.
שלום ערב טוב.
יחד עם שניכם עכשיו נדבר על שיווק התחינה, תחינת הנסיך, שוב סלמונלה מכה. המוצרי גלם הללו הגיעו גם לסלטי שמיר ומשם אל השוק. אנחנו יודעים שבצהל רכשו הרבה מאוד מוצרים במקומות נוספים, עכשיו הורדה מן המדפים. אז קודם כל לסקירה שלך צבי, קודם כל, מה קרה? איפה הדברים עומדים נכון להערב?
קודם כל צריך לומר, היום משרד הבריאות לוקח את ראשון היצרן, לא לחלוטין, אבל לפחות משה כרגע את ראשון היצרן של תחינה הנסיך, והם נאסר עליהם לשווק עד לגמר הבירור של הנושא, למרות שמוצרי התחינה שלהם, שנמצאים בחנויות תחינה הנסיך, אין הוראה לעשות ריקול עליהם, אין הוראה להחזיר אותם, מכיוון שלא בהם נמצא חיידק הסלמונלה. מה שקורה, חברת שטראוס וצבר מצאו בתחינה גולמית שהם מקבלים מחברת הנסיך, מצאו שם את השאריות או לפחות חשש לחיידק, ולכן הודיעו לחברת הנסיך. הם הבינו שהבעיה היא באותה תחינה שמיועדת לשימוש מסחרי, ולכן הודיעו לחברת שמיר ושופרסל ויש וכל המותגים הפרטיים שמשתמשים בתחינה שלהם כחומר גלם, שיש חשש לסלמונלה, אבל בשלב הזה הם לא מודיעים עדיין לציבור, למרות שהם יודעים, ועל זה כועסים מאוד.
וגם לא פנו למשרד הבריאות.
נכון מאוד, הם פונים רק ברגע האחרון, ואז אחרי שכבר מוצרים נמצאים בחנויות, ואז משרד הבריאות מתערב. שמיר, סלטי שמיר טוענים, ברגע שקיבלנו את הידיעה, ביקשנו להחזיר. אז כרגע יש הוראה, הנחיה לצרכנים, שמי שקנה את אותם סלטי שמיר או סופרסל, יש, הנסיך יש רשימה באתר כל חי, עם תאריכי התפוגה, להחזיר. ויש עוד יצרן שרק הערב מתפרסם, חברת מילוטל שמייצרת צ'יפסים, בין היתר גם צ'יפסים קשרים למהדרין, הם הודיעו שיש חיידק היסטריה בחלק מהמוצרים, וגם בהם יש ריקון. אז הקיץ החם, וכנראה גם רצף של אירועים, שמביאים להחזרת מוצרים.
איתי, אנחנו נשמע ממך גם מה אומרים המערכת הפוליטית לעניין הזה, אבל לפני כן, אתה יודע, השאלה שמתבקשת, כאשר כל הסיפור הזה מתרחש, ותחינת הנסיך מסתירה את המידע מהציבור, במקביל יש את פרשיית הקונפלקס, והם רואים מה קורה בתקשורת, הם רואים מה הסיפור הזה עושה, ועדיין שותקים, כלומר זה חטא על פשע. אולי בגלל מה שהם ראו שקורה בתקשורת הם שתקו, אני לא יודע, אבל לפחות מה אתה שומע היום איתי?
כן, אבל הפעילות גם של משרד הבריאות, אתה רואה, הפעם הם כבר לא שותקים או מושכים את הזמן, אלא פעילות מיידית, נגיש תביעה נגד אותו מפעל, כך אומרים במשרד הבריאות, אמר את זה ראש שירותי הבריאות ציבור במשרד הבריאות, על העובדה שציין גם צבי, שהמפעל ידע על זה כבר מ-24 ביולי, כמובן עברו מיד להשמדה של חומר הגלם ועצירת השיווק, ופרסום כמובן לציבור של כל תאריכי הייצור של אותם מוצרים, וכמובן הליך משפטי נגד אותה חברה, וגם כמו שצבי אמר שלילת הרישיון. אני חושב שאנחנו רואים ריבוי, אתה יודע, שפתאום סלמונלה, כל מיני חיידקים שנמצאים דווקא בגלל אותו לחץ שלפחות נראה שמשרד הבריאות נכנס אליו כתוצאה מבהלת הקורנפלקס שראינו בשבוע שעבר וגם בשבוע הזה, ולכן הדבר הזה כנראה משליך, ואולי אפילו עוד נראה, אתה יודע, מפעלים נוספים שפתאום מגלים שישנם חיידקים במוצריהם.
במשרד הבריאות לא מדברים היום איתי על האמון, כלומר אירוע שני בתוך שבוע משמעותי, מדובר על הרבה מאוד מוצרים, לא מוצרים נדירים אלא שימושיים מאוד בכל בית, ויש מצב שיום אחד הציבור יאבד את אמונו בפיקוח של משרד הבריאות עם דברים מתגלים בדיעבד. אתה לא שומע על זה ממשרד הבריאות שום על קהל חטא, לא מסתכלים במראה?
דווקא לא ממשרד הבריאות, ראינו את זה בכנסת, הייתה היום ישיבה של הוועדה לביקורת המדינה דווקא בנושא הזה של הקורנפלקס, ושם דיברו גם כן על הסוגיה הזאת, סוגיית הפיקוח. שם התברר שמי שמממן את אותו פיקוח, או מי שבעצם דואג לו, זה דווקא החברות המסחריות. הם כך עלה בדיון, שוב, הדברים הללו עדיין לא בדוקים.
אגב, היום יש מסיבת עיתונאים שמכנסים במשרד הבריאות, הם מדברים על הנושא הזה, הם אומרים, אין דרך, משרד הבריאות לא באמת יכול לפקח על כל דוכן ועל כל...
כל אותם חברות בעצם, הם שולחים את זה למעבדות ושם בודקים.
ברור, זה אחריות של היצרנים, בהחלט. איתי גדסי וצבי טסלר, כתבינו, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל החנות ב-60% הנחה. אופטיקה אלפרין.
מחזיק תיק מורשת מן המזרח, הרב צביקה כהן, מזמין את הציבור למופע השנה, קונצרט האנדלוסית עם 20 נגנים וגדולי הפיוט והשירה, רבי חיים לוק, בנימין בוזגלו וזמר בית המלוכה המרוקאי ספיאני, מקלת מורשת אבות ונערי הפלא אליה מלכה ויעקב ויצמן. האירוע יתקיים בעזרת השם ביום רביעי י"ג אב 17 באוגוסט, פתיחת שערים מ-7:30 בערב בבנייני האומה בירושלים. מכירת כרטיסים מוקדמת במחיר מוזל של 35 שקלים, בטלפון כוכבית 6226, בימות כוכבית 6226, כולם מוזמנים.
בין הזמנים, אל תבזבז את הזמן. מכון גייט ללימודי אנגלית פותח מסלול לבני ישיבות, גם לחסרי ידע. בבין הזמנים הזה לומדים אנגלית במכון גייט. התקשר עכשיו, 025-70-30-60.
הנופש הגדול, החופשה המושלמת. פעילויות ואטרקציות לכל המשפחה, במלונים, ברד, במגוון מסלולים. לפרטים, 054-4980-444. 054-4980-444.
בין הזמנים, אל תבזבז את הזמן. מכון גייט ללימודי אנגלית פותח מסלול לבני ישיבות, גם לחסרי ידע. בבין הזמנים הזה לומדים אנגלית במכון גייט. התקשר עכשיו, 025-70-30-60.
שלום מאזינים, בישראל יש אלפי ילדים ואלמנות המבקשים לעצמם דבר אחד, להיות צבעים. המבט התמים של יתום המבקש להיות צבע נוגע ללבבות רבים. אנו בארגון יד עזרה ושולמית מביאים את הקרן האור עבורם ודואגים שלא יישארו רעבים, אך לבד איננו יכולים. כדי להעניק ארוחה חמה, אנו זקוקים לטוב לבכם עבור אותם ילדים ואלמנות החיים במחסור. חייגו כוכבית 9171. אלמנה ויתום לא תענון. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
בין הזמנים, אל תבזבז את הזמן. מכון גייט ללימודי אנגלית פותח מסלול לבני ישיבות, גם לחסרי ידע. בבין הזמנים הזה לומדים אנגלית במכון גייט. התקשר עכשיו, 025-70-30-60.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
תשעת הימים עומדים להסתיים, אנחנו אוטוטו בתשעה באב, מקווים שהיום הזה יהפוך ליום טוב ויום שמח, וכבר מחכים להרגיש בתחושות, בהרגשות, את הדבר הגדול הזה של ביאת משיח צדקנו, של בניין בית המקדש, לא באופן ארטילאי או בלתי מושג, אלא ממש פרקטי ומעשי. שלום למנכ״ל רדיו כל חי, אבי רוזן. ואת המשאלה והתחושה והרצון שלנו קצת להרגיש, אתה כמנכ״ל התחנה לקחת צעד אחד קדימה.
אנחנו בתחנה, קבוצה של אנשים, קבוצה גדולה שעוסקת בזה, וכן גיבשו כאן פרויקט מדהים, שכל מילה שנאמר לפני שישמעו אותה תהיה אולי תפחית מערכה, ולכן אני שמח על ההזדמנות שאתה נותן לנו כאן לעדכן את המאזינים שבעזרת השם ביום ראשון, כפי שאמרת, שלא נצטרך לצום, ושאנחנו בעזרת השם נזכה עוד קודם, הרבה קודם אנחנו ביאת המשיח, אם חלילה לא, אז בתשע בערב ביום ראשון הולך להיות משהו שאתה, בלי לחשוף פרטים אבי בבקשה, אבל תוכל אולי להעיד כמי ששותף לחלק
חשוב. בוא נאמר כך, מדובר באמת בהפקה ייחודית ומרתקת, שחשוב וכדאי לשמוע גם לילדים, גם להורים, גם למשפחה, מושקעת מאוד, עם הרבה מאוד אנשים, לכל הגילאים, עם הרבה כישרונות, ואני בטוח שהתחושות אחרי שאנשים ישמעו את ההפקה הזו, אולי יסייעו בעצם לעצם קידום המטרה.
המטרה מעבר לתוכנית מעניינת שאנשים ישמעו ומשתתפים בה באמת, שדרנים ורבנים ואומנים ואישי ציבור וזמרים ו... ומאזינים, ובאמת משהו, משהו גדול שבנוי בצורה מאוד מיוחדת, שכל הליווי והכיוון היה הכוון תורני, איך לעשות ומה לעשות, כשהמטרה הייתה לעורר את כולנו, את לב השומע מה שנקרא, לא להביע הלכה או לסתוק איך יהיה ומה יהיה, אלא יותר באמת לתת את התחושה ואת הצבע, כדי שבזה R&P ננסה להבין מה חסר לנו ומה אין לנו, כדי שהתפילה של כל אחד ואחד מאיתנו, והציפייה, תבוא ממקום הרבה יותר ככה מוחשי ברמה מסוימת, עד כמה שאפשר להמחיש, ובמקום ובכיוון שהציפייה לזה, ושנבין מה אנחנו מפסידים, מה שבשגרת היום יום, אתה יודע, כל אחד מאיתנו עסוק ועושה את העניינים שלו, ומתפללים לביאת המשיח, ומאמינים לביאת המשיח, ומדברים על המשיח, אבל אתה יודע,
אז בעצם ההפקה הזו הולכת להמחיש לנו, מה קורה באמת בתחנת רדיו, כשהמשיח מגיע.
אני אשאל אותך אבי, אתה מלווה את התקשורת החרדית מארץ היוולדה לפני כ-20 שנה, נכון, משהו כזה, והיית והשתתפת בהרבה מאוד שידורים, אם זה לא עלינו, באסונות, בפיגועים, בהלוויות, אם זה בעצרות עצרת המיליון, בברכת החמה, במעמדים גדולים היסטוריים, ותמיד אתה אומר, רגע, זה גדול, זה עוצמתי, אבל יש משהו יותר גדול, שאתה בטח מדמיין לעצמך איך הוא ייראה, או מה תשים עכשיו באמצע שידור פתאום, עורכת המהדורה אומרת לך, אבי, הגיע מידע, מין, אין, המשיח הגיע. זאת אומרת, זה עולה איפשהו בקצה המוח, אז אנחנו מנסים יחד כולם, ושותפים לזה אתה ואחרים.
זה באמת הופך את העניין הזה למאוד מאוד מוחשי, הדבר הגדול הזה שמייחלים לו בכל הדורות, ואנחנו רחוקים מאוד, לצערנו הרב, מלהרגיש באמת ההרגשה האמיתית הזו, הרוחנית, הגדולה שאנחנו מחכים לה, אבל אולי משהו כדי לעורר את הלבבות, כמו שאמרת, בהחלט. קודם כל, יישר כוח, אבי, על הרעיון, הרעיון הוא שלך וביוזמתך, וצריך לומר יישר כוח, וזכות גדולה של כולנו להשתתף בדבר הזה, שבאמת. עומדים הקדוש
ברוך הוא, שזה המטרה בסוף ברדיו.
בוא נתפלל שהדבר הזה ישודר במציאות באמת, במוצאי שבת.
אחרי השידור האמיתי, ישודר השידור של כולה. אתם ישקיעו פה, אבי, תן להם להשמיע את זה.
טוב, זה שידור חוזר.
אחרי הדבר האמיתי, כן.
מנכ״ל רדיו כל חי, אבי רוזן, שבת שלום, תודה רבה.
תודה רבה.
בשורות טובות. עכשיו אל פינתנו הכלכלית.
הפינה הכלכלית משודרת בחסות בנק לאומי.
ערב טוב לכולם.
מדבר מנחם קומר, אנליסט במערך ייעוץ בהשקעות בלאומי, והפעם בפינה הכלכלית נדבר על שיטות שבהן משתמשים משקיעים על מנת להחליט כיצד להשקיע. אחת השיטות הנפוצות, שנקראת גם ניתוח טכני, מבוססת על בחינת ההיסטוריה של שערי ניירות הערך וזיהוי המגמה בהן. המשקיעים בגישה זו מניחים ששערי המחירים ההיסטוריים משפיעים מבחינה פסיכולוגית על אופן קבלת ההחלטות של המשקיעים. לכן הם ינסו לקנות את ניירות הערך כשהן במגמת עלייה ולמכור אותן כשהן במגמת ירידה. המשקיעים בשיטה זו משתמשים בדרך כלל בגרפים או באמצעים אחרים כדי לזהות את המגמה. טווח ההשקעה שלהם יהיה בדרך כלל קצר, והחלטות שהם יקבלו עשויות להשתנות במהירות רבה מקנייה למחירה. לעומתה, ישנה גישה כלכלית שטוענת שניתן להעריך את שוויים הכלכלי של ניירות הערך באמצעות ביצוע תחזיות לשינויים בסביבה הכלכלית ובחברות עצמן. בשיטה זו, הכלכלנים מעריכים קודם כל מגמות עולמיות בסביבה העסקית של החברות, ובהמשך גם את הרווחיות הצפויה של החברות הספציפיות שהם בודקים. מתחזיות אלו הם עומדים את המזומנים שהתקבלו בעתיד לבעלי המניות ולבעלי אגרות החוב של החברות, ובהתאם לכך הם מעריכים את שוויים של המניות ואגרות החוב כיום. על פי שיטה זו, לרוב, כאשר נייר ערך יסחר לפי שווי הנמוך מערכו הכלכלי, המשקיע יקנה אותו, ואילו כאשר המחיר בשוק גבוה מדי, הוא ימכור אותו. אופק ההשקעה של המשקיעים בגישה זו הוא בדרך כלל ארוך טווח, ומניחים הנחה סמויה, והיא שבטווח הארוך, מחירי ניירות ערך שואפים לערכם הכלכלי, כלומר נייר ערך זול, סביר שמחירו יעלה ולהפך. האם יש שיטה מנצחת? כל מומחה בתחומו יטען כנראה שהשיטה שלו היא הטובה ביותר. עם זאת, מחקרים שנעשו באקדמיה מצביעים על כך שלפחות בעבר, השיטה הכלכלית הניבה לרוב תוצאות טובות יותר משיטת הניתוח הטכני. ליועצי ההשקעות של לאומי קיימת גישה למומחים שונים מאסכולות אלו, והם משתמשים בהם לטובת הלקוחות. וכעת נעבור לסיכום שבוע המסחר, מאת דוד רוזנבאום, יועץ השקעות בכיר בלאומי.
ערב טוב. בורסת תל אביב סגרה ערב שבוע מסחר תנודתי בעליות שערים. מדד תל אביב 25 עלה בסיכום שבועי ב7.1%, מדד תל אביב 100 עלה ב9% בקירוב. החברות הנסחרות בבורסת תל אביב המשיכו לפרסם השבוע את הדוחות הרבעוניים, עובדה שהשפיעה במשך השבוע האחרון על המסחר בניירות הערך שלהם. בין החברות שדוחותיהן פורסמו השבוע נציין את חברת סלקום שפרסמה דוחות טובים, המצביעים על שיפור בפרמטרים מרכזיים לפעילותה, ועלייה ברווח הנקי של החברה ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מניית החברה הגיבה בחיוב לדוחות אלו ועלתה השבוע מעל 7%. מאידך מניית פריגו פלטה לשלילה השבוע וירדה מערכה כ6%. ירידה זו באה לאחר שהחברה צירפה לדוחות הכספיים שפרסמה, עברת רווח לשנת 2016, ותחזית הרווח הנמוך ב17% מהתחזיות הקודמות. אזהרה זו ממחישה את התחרות העזה הקיימת כיום בשוק התרופות הגנריות בעולם. באירופה, מדדי המניות המובילים רשמו השבוע עליות שערים. מדד הדאקס בגרמניה הוסיף לרוב כ3%. מדדי המניות המובילים בבורסות אנגליה, צרפת ואיטליה הוסיפו השבוע כל אחד כאחוז ערכם. בארצות הברית עונת הדוחות ממשיכה לעקוד בחלקה הגדול את התחזיות המוקדמות באופן חיובי. עדיין שיעור הרווחיות המצרפי של החברות האמריקאיות נמוך ביחס לשנה הקודמת. לצד זאת פורסמו שלל נתונים מקרו חיוביים. המדדים המובילים על רקע כל אלה נסחרו בתנודתיות קלה. בתחילת השבוע מדדי מניות ה-S&P 500 והנאסדאק ירדו ב-10%. בשוק איגרות החוב נרשמה השבוע מגמה מעורבת. מדד ארגון השקלי סיים את שבוע המסחר בעלייה של כ-10%, ומאידך מדד איגרות החוב הצמודות ירד בפחות מ-10%. ונסיים את מסחר במתח. הדולר נחלש השבוע מול השקל ב-3%, שבוע יציג עניין 3.81 אגורות. האירו נחלש השבוע ב-10%, ושבוע יציג עניין 4.25 אגורות. לומי מאחל לכם שבת שלום
ובשורות טובות. שבת שלום, בשורות טובות, סיימנו את המהדורה המרכזית, תודה למוישי כאן, תודה לעורכת אסתי פלד, לכולכם מאזינים, שבת שלום ולהתראות.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. הטיפ היומי. והיום רפואת שיניים עם דוקטור מרק לוין ממדי קליניק.
שלום לדוקטור לוין, רופא שיניים בעל ניסיון של כ-30 שנה.
שלום וברכה.
אז על מה נדבר היום?
היום אנחנו נדבר על טיפול שיניים בהרדמה כללית.
בבקשה.
עד לאחרונה, מטופלים שסלו עם בעיות שיניים מורכבות נאלצו לעבור סדרה כואבת וארוכה של טיפולים.
אוקיי.
היום ניתן לעבור את כל הטיפולים בהרדמה כללית בטיפול אחד בלבד.
וואו, והכאבים?
באמצעות טכנולוגיית הלייזר החדשה, ברוב המקרים אין כאבים כלל, וניתן לחזור לפעילות ביום שלמחרת.
טיפולי שיניים בהרדמה כללית ביום אחד. מדהים. תודה לדוקטור לוין ממרפאות מדיקליניק.
בשמחה.
להתראות בטיפ היומי הבא.
הטיפ היומי בחסות מדיקליניק. לפגישת ייעוץ חינם חייגו 03-69-111-38.
כל החנות ב-60% הנחה. אופטיקה הלפרין.
בין הזמנים, אל תבזבז את הזמן. מכון גייט ללימודי אנגלית פותח מסלול לבני ישיבות גם לחסרי ידע. בבין הזמנים הזה לומדים אנגלית במכון גייט. התקשר עכשיו 025-70-30-60.
יותר בריא, יותר טעים וגם משתלם. גם בתשעת הימים לילדים שלי יום יום טרה. כל מוצרי החלב המעולים של טרה ללא חומרים משמרים. חפשו אותנו בנקודות המחירה. טרה, יותר בריא, יותר טעים.
שלום אדון כהן, אני שמח שבאת לאספה. רציתי לדבר איתך על דני ולומר שמגיע לו מענק לימודים.
הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים בסך 1,003 שקלים לילדים במשפחות שבראשן הורה גרוש, אלמן, רווק או פרוד, וכן למשפחות של 4 ילדים ויותר המקבלות קצבאות קיום ומתאימות לתנאי הזכאות. בשורה להורים, גיל הזכאות הורחב לילדים בני 6-18. המענק משולם ב-15 באוגוסט. לפרטים נוספים ולבדיקה אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
תקשיבי, אני חייבת מתכון טעים אבל קליל. פשוט תוסיפי בולגרית ותרגישי את הטעם של הגליל.
רוצה לשדרג ברגע את המנה? הוסיפי למתכון גבינה בולגרית גלילית של משק צוריאל ותרגישי את הטעם הגלילי בכל טעימה. משק צוריאל, טעימה מהגליל.
שלום מאזינים, בישראל יש אלפי ילדים ואלמנות המבקשים לעצמם דבר אחד, להיות צבעים. המבט התמים של יתום המבקש להיות צבע נוגע ללבבות רבים. אנו בארגון יד עזרה ושולמית מביאים את הקרן האור עבורם ודואגים שלא יישארו רעבים, אך לבד איננו יכולים. כדי להעניק ארוחה חמה, אנו זקוקים לטוב לבכם עבור אותם ילדים ואלמנות החיים במחסור. חייגו, כוכבית 9171. אלמנה ויתום לא תענון. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
בין הזמנים, אל תבזבז את הזמן. מכון גייט ללימודי אנגלית פותח מסלול לבני ישיבות גם לחסרי ידע. בבין הזמנים הזה לומדים אנגלית במכון גייט. התקשר עכשיו 025-70-30-60.
אמרו עליה שיש בה הרבה שומן טרנס. לא נכון, תשכחו מכל מה שידעתם.
בלובנד מכילה פחות מחצי אחוז שומן טרנס. עם בלובנד אתם נהנים מעוגות ומאפים מעולים בלי נקיפות מצפון. בלובנד, המומחה שלך לאפייה.
אלדן שוב משנה את חוקי התנועה. בלעדי באלדן. מהיום, גם בקניית רכב חדש 0 קילומטרים, קנית והתחרטת. לא מתאים לך? תחזיר. בתוך חודש מיום הקנייה. אלדן, אין יותר בטוח מזה. לא מתאים לך? תחזיר. כוכבית 3003. כפוף לתנאי הזכאות.
קורקומין הם פי 30 יותר יעיל. קורקומין הם פי 30 יותר יעיל. קורקומין הם פי 30. קורקומין הם פי 30. קורקומין הם פי 30 יותר יעיל.
חדש, קורקומין MP30. מספד בגוף פי 30 יותר מקורקומין מסחרי. קורקומין MP30 של טרימוורה.
קורקומין MP30. קורקומין MP30. קורקומין MP30 יותר יעיל.
בין הזמנים, אל תבזבז את הזמן. מכון גייט ללימודי אנגלית פותח מסלול לבני ישיבות גם לחסרי ידע. בבין הזמנים הזה לומדים אנגלית במכון גייט. התקשר עכשיו 025-70-30-60.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה לכל ההורים, כדי לא לשכוח ילד ברכב, ודאו שכולם ירדו לפני שאתם נועלים את הרכב.
כל חי תמיד איתי.
חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי.
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום לגניבת כספי הסיוע הומניטרי בידי חמאס, ובהודעה מטעמו נאמר כי ישראל דואגת לפלסטינים יותר מאשר המנהיגים שלהם. לפני ימים אחדים העולם למד שחמאס, ארגון הטרור ששולט בעזה, גנב מיליוני דולרים מארגונים הומניטריים ובהם האום. לדברי ראש הממשלה, סיוע חיוני שמגיע ממדינות ברחבי העולם נשלל מפלסטינים חפים מפשע ודלי אמצעים. חמאס השתמש בכסף הגנוב הזה כדי לבנות מכונות מלחמה על מנת לרצוח יהודים, כך דברי ראש הממשלה, אותם הביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי. משרד האוצר הגיע לסיכום במהלך הדיונים על התקציב לשנתיים הבאות, כי לבסיס התקציב של משרד הרווחה והשירותים החברתיים התווספו 1.3 מיליארד שקלים. עוד סוכם בין שר הרווחה קץ לשר האוצר כחלון, כי משרד הרווחה יוכל לחרוג ב2% מתקציבו. פרשת התחינה הנגועה. משרד הבריאות מבהיר כי חברת תחינת הנסיך לא דיווחה למשרד הבריאות על חשד להימצאות סלמונלה במוצריה בשום שלב. הדיווח על כך הגיע